טוב, אני ממש לא זוכר למה אני הגענו אחר שהייתה הפסקה רצינית, אז נחזור קצת לאחור לכל הפחות, נחזור בקריאה ונחזור מחזון האמת. חזון האמת הזה הוא שמביע מקודם בפי גאוני ישראל וצדיקיו כי הקיבוץ הוא התחלת דגאולה, ונאמר קבץ עליו לנקבציו. ועיין ביבמות דף סמך ד' שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל. ובפרט עתה שראינו התשוקה הגדולה הן בנשים פחותי ערך, הן בבינונים, הן בישרים בליבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה. חזון האמת הזה הוא שקובע מאז לחלוצי ישראל בארצו, מרצי אבניה ומחולני הפרה, את ההכרזה הנהדרה, לא נזוז מזה. והוא שמחליט גם עתה לנתחי ישראל שרידי החרב המקיימים את פקודת היציאה מתאומת הגלות והעלייה לארץ החיים במסירות נפשותיהם וגופותיהם ממש, את הוודאיות הגמורה של האחיזה החיונית בכל הארץ הזאת כולה, בשלמות זכותה ותקיפות שלטונה ותקומתה. אז כעת תראינו, חזון האמת הזה הוא המתנסח על ידי אמרתו של הרב זצ"ל על שני הפסוקים האחרונים בפרק ס"ט שבתהילים, של אלוקים שיושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה. וחזון האמת הזה הוא, כך אמרנו, הוא מביע, הוא קובע, הוא מחליט, מביע בפי גאוני ישראל וצדיקיו שהקיבוץ הוא התחלת דגאולה. חזון האמת הזה הוא קובע לחלוצי ישראל וארצו את ההכרזה הנהדרה לא נזוז מזה, והוא שחושף את הפן המוחלט של אחיזת, את הוודאיות הגמורה של אחיזה החיונית בכל הארץ הזאת כולה, אל במה ש אין ברירה, אין אפשרות אחרת, כי הקיום היהודי בכל מקום אחר בעולם נשמטה הקרקע מתחת רגליו. ומתבטאת פה הפקודה לצאת מן הגלות. כן. בחמשת השלבים? איזה חמשת שלבים? לא, 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 אתה טועה. אלוקים ישיע ציון ויבנה בני ערי יהודה זה אחד. ושניים זה ישבו שם, לא. והאחד זה ישבו שם וירשוע. אלוקים ישיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוע זה אחד. ושניים זה זרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה, זה שלוש. כן, הלאה. לא, לא, היא גם, היא אפילו לא סיכום כללי. חזון האמת, הוא חזון אחד, הוא לא סיכום. הוא תוכן אחד של חזרת השכינה לציון, וחזרת השכינה לציון היא מופיעה בשלושה שלבים. אבל החזון הוא אחד, והחזון הזה, כיוון שהוא מתחיל להתגלם, אז הוא נותן את רישומו בשלושה אספקטים, בשלוש בחינות. נכון שזה שלוש וזה שלוש, אין קשר בין השלוש. זאת אומרת, זה שלושת השלבים הם מתבחנים זה מזה כנראה גם על ציר הזמן ומבטאים זמנים שונים, שקודם שלב הראשון אז וישבו שווה רשוע, תקופת ההתיישבות, שלב שני תהיה תקופת ההתנחלות, שלב שלישי, תקופת ההשתקנות. אבל החזון, זה חזון של, של מה שעומד להתרחש בכל השלבים האלה. סך הכל הולך ומופיע תוכן אחד, אידיאל אחד, חזון אחד. והוא נותן את רישומו בשלושה תופעות. בשלוש תופעות שהם יכול להיות שגם הם לא בדיוק חלו בזמן אחד, אבל זה כבר לא העניין. כי זה פה זה קודם כל החזון מובע, או ליתר דיוק, הוא גורם להבעת הזיהוי שהמהלך ההיסטורי הוא-הוא הגאולה. הוא גורם לעמדה נפשית של נחרצות, של אותו עוז רוח לחלוצי ישראל וארצו, שממלא אותם בתודעה שלא נזוז מזה. והוא גם זה שהולך ומופיע את הממד המוחלט, את זה שהחזון הזה הוא לא אופציה אידיאלית שהיהודים קרואים לבחור בה, אלא זו המציאות האלוהית הבלעדית, שהיא יותר אידיאלית מכל אידיאלית, כיוון שאלוהית היא, והיא מתבחנת באלוהיותה, במה שאין בלתה, אין מציאות חוץ לה. האידאה הזאת של חזרת השכינה לציון, יש בה את שלושת הבחינות האלה. תבחין בעצם תודעתה ועניינה, תבחין באוזן נפשי שהיא מחוללת, ותבחין במוחלטות של מערכת הנסיבות שמאלצת אותה. ששלושת אלה הם שלושה אספקטים של העניין אחד, של התוכן האחד של החזון. כן, הנקודה שהיא מצריך, למרות שאנחנו אומרים את זה בפשטות, זה כתוב פה ואין פה שום הסברת רקע לעניין, אבל צריך להבחין ש הכותב פה הוא לא חבר שלנו, וממילא יש לו בהירות באיזה מערכת מושגים או רובד מציאותי שאנחנו לא רגילים בכלל לחשוב כך. מאחר שאנחנו לא חושבים כך, אז אנחנו לא מבחינים בכלל בממד מציאותי כזה. אבל הוא מדבר על זה שהחזון פועל. מי זה החזון הזה? ואיפה הוא נמצא? מה זאת אומרת? הוא המביע, הוא הקובע, הוא המחליט. זה רחוק מצורה שבה אנחנו נוהגים לדבר, כיוון שזה רחוק מצורה שבה אנחנו רגילים לחשוב. כי זה רחוק, כתוצאה מזה, רחוק מצורה שבה אנחנו רגילים להסתכל על המציאות. רק נשים לב למה שכותב פה הכותב, וכדאי שנתרגל לראות את הדברים כמו שהוא רואה אותם.
זה לא כתיבה ספרותית כזאת?
זה לא כתיבה ספרותית כזאת, זה כתיבה ספרותית כזאת. זאת אומרת, זה כתיבה שהיא מתארת המציאות. זו כתיבה מדעית. זה נדמה לך כשיר, זה לא שיר. כן, זה שיר, אבל זה המציאות היא שיר. הוא מדבר פה על מימד פועל. יש מקום לחשוב. מה זה? איפה זה? ומכל מקום, זו התפיסה. שהחזון, יש איזה חזון. והחזון, זה לא כתוב פה, הוא לא טורח להסביר לנו את זה. אבל כנראה הוא מניח שישנו מימד רוחני, פנימי, סביר שהוא נמצא באזורי הלא מודע הקולקטיביים של העולם והאומה והחברה, והוא פועל עליהם. אנשים חושבים, ליתר דיוק הם לא חושבים, הם מדמים.
רוב האנשים לא נוגעים לחשוב, הם רק חושבים שהם חושבים, זאת אומרת, הם דמים שהם חושבים, אבל יש מעט אנשים שהם חושבים, ואנשים שחושבים בסוף הם כותבים כמו הרב צבי יהודה. אז מדמים האנשים שמה שמחליט להם את החיים, מה שמעצב להם את החיים, זה כל מיני מקרים שקורים והחלטות שלהם. זאת אומרת, מה שהם חשבו לעשות ורצו לעשות ועושים. אני לא רוצה להגיד שהמחשבות האלה, שהדמיונות האלה, הם כלום. זאת אומרת, הם לא מימד במציאות. אני חושב שהם גם מימד במציאות. נכון, בין יתר הדברים הם מעצבים את התנהגותם ומדיניות חייהם של בני אדם. זה מה שהם חושבים, ומה שהם רוצים, ומה שהם מדמיינים, ומה שהם מחליטים, וכל מיני מקרים שקורים להם, והתרכובת שלהם ביחד. בין היתר, בין יתר הפרמטרים המקדמים שהם מהווים את עיצוב מדיניות חייו של אדם, ושל משפחה, ושל חברה, ושל אומה, ושל אנושות, כן, גם זה יש. אבל ישנם עוד דברים שהם מעצבים, ולפעמים הם מאוד מאוד משמעותיים. והם תודעות על משקעים שנמצאים בעומק הנפש של החברה, של האומה, של התרבות, שבני אדם, או בני אדם בכלל לא יודעים שיש דבר כזה. ומכל מקום, לפני כמה מאות שנים לא ידעו בני אדם שיש דבר כזה שנקרא גרביטציה. אבל זה לא בגלל שהם לא ידעו, ורק מרגע שנודע לאנושות על דבר גרביטציה, אז היא התחילה להיות נמשכת לכדור הארץ. וכל מיני תופעות גרביטציוניות התחילו לפעול עליהן. זה ממש לא. שום דבר לא השתנה כתוצאה מהידיעה או אי-הידיעה. כי המציאות פועלת על פי המכניזם שלה, בין שאנשים מבינים אותה, בין שהם לא מבינים אותה, בין שמודעים לה, בין שלא מודעים לה. כל פנים, כמו שזה במציאות הפיזית, יש וממדים פיזיים פועלים אלינו ואנחנו לא מעלים על דעתנו, במציאות הפסיכית, במציאות הרוחנית, ישנם ממדים שיכול להיות והחברה היא עדיין פרימיטיבית, והיא לא מפותחת, לא הבחינה בממדים כאלה. המציאות היא לא משתנה כתוצאה מאי ההבחנה, והיא פועלת. פה זהו המבט, ישנם ממדים, הם פועלים. החזון הזה, זהו חזון. ממתי החזון הזה פועל? אינני יודע, אולי הוא פועל מאז שהוא נוסח על ידי דוד המלך, ויתכן שהוא פועל לפני שנוסח על ידי דוד המלך, ויתכן שפועל אולי בתקופה האחרונה, הדרבה, במה שאולי הוא נחזה על ידי דוד המלך, אבל הנה, החזון הזה, אז הוא יוצא ממחבואו והולך ומתחיל לתת את רישומו מתוך הממדים הפנימיים של רוח האדם ורוח החברה בישראל ומהלך ההתרקמות, התנועות התרבותיות, הפוליטיות, הלאומיות והבינלאומיות. החזון הזה הולך ונותן את הרישום שלו, את האימפקט שלו, את המשקל שלו, והולך ומעצב את המציאות. והנה הרב צבי יהודה מצביע פה. הוא נתן את רישומו, גם בזה וגם בזה. ביטויים של גאוני ישראל בזמנו, זה פועל יוצא של החזון הזה. החזון הזה בנקודה הזאת גורם להבאה הזאת. והעוז הנפש שלפתע מופיע בקרב החלוצים, וזה הופעת החזון הזה. הוא זה שמופיע בתכונות הנפשיות האלה. והממדים האוניברסליים, המערכת הנסיבות ההיסטוריות שהולכת ומקריסה וממוטטת את האפשרות להמשך חיים יהודיים בגלות, זה פועל יוצא של השפעתו של החזון הזה. וכתוצאה מזה, הולך החזון הזה ובונה איזו תודעה פנימית שהולכת ומתרקמת פה בתוך החברה בישראל. וזה גם כן מופע של החזון הזה, וזה הנושא של המאמר הזה. החזון הזה הולך ומתגלם בתור אמונת איתנו. תודעת העל שמהווה את המחשבה היסודית, את האידאה הפנימית שמעצבת את נהיית החיים, את אופי נהיית החיים, את אופי נהיית הרוחות, את אופי מבנה הנפשות, שהולכים ומסתבבים או מסבבים את המאורעות בצורה כזאת שילכו ויגלמו יותר ויותר עד הופעת החזון במלוא שיעור קומתו. כן. אני נוהג להגיד שאני בעיקרון לא לוקח על עצמי שאלות כאלה, כי מתי שבאים הם צטטים לי שאומרים כך וכך ואיך אני מסביר את זה, אז אני נוהג להגיד שאני באופן נואש משתדל להיות אחראי על מה שאני מדבר, אבל אני בשום פנים, בשום פנים באופן לא יכול להיות אחראי למה ש אנשים אחרים מדברים, אפילו שהם תלמידי חכמים, ואפילו שהם תלמידי חכמים גדולים, על מה שאחרים אומרים, צריך לשאול אותם למה הם אומרים את זה, לא לשאול אותי. אז מה שאתה אומר, שאתה יודע, אני לא יכול להיות אחראי על זה. שאלה בסיסית, אם אני לא אמרתי את מה שאתה אומר. אתה עכשיו מציע לי לומר את זה ולהסביר את זה. אז אני מוכן להגיד את זה. אבל בצורה שלא לא מצליחה הסבר, זאת אומרת, בסדר, ביציאת מצרים הייתה הופעה אלוהית, אין ספק. ומשום מה, לדעתי, היו שם כמה אנשים שהם היו גורמים מאוד מכריעים שם, אחד קראו לו משה רבנו, ועוד, שמעו העם ושיתפו פעולה. זכרתי לך חסד נעורייך, עבד כלולתייך, לכתך הרעים במדבר. מה זה, זה הכל, הם היו רובוטים. מה החסד נעורי כל כך גדול? אז הם לא היו רובוטים, זה הייתה שופעה אלוהית, ועברתי בארץ מצרים, אני, וידעתם כי אני השם, הכל אמת. אבל אנשים היו שם מכונות בלי בחירה חופשית, פשוט לא נראה לי שזה נכון. ומאחר שהנחת העבודה הזאת ביחס למצרים, היא לא... זה שאנחנו אומרים שהשם עושה דברים, זה לא עומד בשום סתירה לכך שבני אדם עושים, זאת אומרת שאני לא יודע, האוריינטציה שלי, שהקדוש ברוך הוא עושה דברים, זאת אומרת, זה לא אומר שבן אדם לא עושה את זה. אנוכי בראתי חרש, נופח בעץ פחם, הוא מוציא כלי למעשהו. אז מי עשה את זה, את הכלי? החרש, הנופח בעץ פחם, או הקדוש ברוך הוא. אני בראתי אותו, שהוא עושה את זה. אז זה נקרא שאני עושה את זה. כתוב ששלמה המלך, אז יבנה שלמה במה לקמור שיקוץ מואב. הלך, קם בבוקר. אמר, היום מה נעשה? ניגש, לקח תוריה, קצת שק מלט, שם על הכתפיים, והתחיל לזה, ובנה בו במה, נכון? כי כתוב, אז יבנה, סימן שהוא בנה. עוד דילמה. הוא נתן רמז למרכל שלו, שנתן הוראה לפקיד שלו, שהלך ומצא איזה קבלן ואמר לו, לך תבנה. וזה נקרא ששלמה בנה, נכון? אז אם שלמה יכול לבנות ככה, אז גם הקדש ברוך הוא יכול לבנות ככה. וזה נקרא שהוא עושה. אז אם בן אדם עושה, זה לא סימן שהשם לא עושה את זה. וגם כל מעשינו פעלת לנו. כשאנחנו אומרים שכל מעשינו פעלת לנו, אנחנו לא מתכוונים להגיד שזה... זה מה שנקרא אינדולגנציה, תעודת פטור, מכילה לכל החטאים, כי זה לא אני עושה, זה שבחור זה אתה, נכון? מה, אני עשיתי את החטא, אתה עשית את החטא, כי כל מעשינו פעלת לנו. אז כן, אז זה, אולי אנחנו פה מעוררים פה שאלה מפורסמת על ידיעה ובחירה וכל מיני דברים, בסדר, אבל שאלה מפורסמת, וגם מפורסם שיש תשובות, אבל עכשיו לא מעניין אותנו השאלה וגם לא התשובה, אלא המציאות. זה בסדר, הכל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה הכל, וכל מה שמתרחש זה הקדוש ברוך הוא. זה שבני אדם עושים את זה, זה לא סימן שקדוש ברוך הוא לא עושה את זה. זה שקדוש ברוך הוא עושה את זה, לא סימן שבני אדם לא עושים את זה. זו אוריינטציה הבסיסית, שכך אני נוהג להסתכל על המציאות, ומילא החלוקה הזאת בין, יכול להיות שלפעמים אתה אומר, שמע, זה ממש נס משמיים. אז לפעמים אנחנו מוקי תדימה, איך בניגוד לכל מה שעשינו יוצא משהו. אז אתה אומר, אתה רואה זה ממש משמיים. בסדר, אז זה נכון שלנו, לסבתות, לדודות, לזה, לכולם, כדי להבחין שזה משמיים, אז אם זה קורה בניגוד למה שעשיתי וקרה משהו טוב, וואו, 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 באמת. אם כי על פי רוב אנשים אומרים ש... שקורים דברים רעים, זה הקדוש ברוך הוא. יש כך כוח עליון שהאבוקדו הלך, במטה של האבוקדו הלך, זה כך כוח עליון. אבל מכל מקום, המבט המפותח, אז בסדר, זה גם לגיטימי, השפה הרחובית היא לגיטימית, מותר להתבטא ככה. תשמע, זה ממש משמיים. זאת אומרת, מעורר אותנו למחשבה שיש פה משהו מעבר ליוזמה האישית הפרטית שלנו. אז לפעמים כשדברים קורים מעבר למה שאנחנו מתכננים, מתכוונים, או לא יודע מה, חושבים שיקרה, או לפעמים מה שאנחנו רוצים שיקרה, אז אנחנו אומרים, משמעיה. אבל בסדר, אז שקוראים ניסים, אומרים שזה שמעיה, אבל המבט המפותח, הוא אומר שעל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב הבוקר וצהריים. הכל זה, כל מה שמתרחש, זה שאני לא נופל מהכיסא מרוב תדמה על זה שלקחתי עוד נשימה, ולמרבית הפלא הצלחתי לנשום. אבל באמת הייתי גם מזה צריך להתפעל. כי יש חוזה שתמיד אני אנסה לקחת ואני אצליח לנשום. יש חוזה שיגיע רגע וזה לא יקרה. אז תגיד תודה שאתה נושם, עוד נשימה, והיה כיף. תגיד תודה, הכל תודה. אז זה בסדר. אז זה הכל הקדוש ברוך הוא, וכשזה הקדוש ברוך הוא זה הכל, זה לא אומר כהוא זה, על זה שאנחנו לא צריכים מצדנו לעשות את הכל. בקיצור, לא אין שום סתירה. ולגבי מצרים וגאולת העתיד, אז ייתכן שמצרים מאוד היה בולט. אני יודע מה השורש לניסוח שלך. במצרים מאוד הוא היה בולט, הצדדים, הניסים והנפלאות שעשה עמנו ברצינו במצרים. ולעתיד לבוא כתוב, כי מי צדך מרת מצרים הרינו נפלאות. זאת אומרת, ההחלטה של עתיד לבוא, זה אנחנו עושים. זה החלטה של שיבוש, זה הבנה של שיבוש, שמוצאה הוא במחוזותינו, מאחר שכתוצאה מניוון הגלות וחוסר לימוד אמונה ושיבוש כל מערכת דעת אלוקים, בעיקר אצל אלה שחושבים את עצמם לתוסי תורה ולמאמינים ולדתיים, אז היא הלכה והתבססה מן אוריינטציה כזאת של דעת אלוהים, שזה ההפך מדעת אלוהים. ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. אבל האוריינטציה שאם אני עושה את זה, סימן שהקדוש ברוך הוא לא עושה את זה. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז אני לא עושה. והגאולה כמובן, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתפללים שיחזיר שכינתו לציון, שיעשה. ואם אני מתכוון לנקוף אצבע, סימן שאני לא מאמין בגאולה. אז כתוצאה מהשיבוש הפראי הזה של מושגי האמונה שהשתרש בלבבות של כל מיני תמימים כאלה, והאוריינטציה היא של יראת השמיים המסובכת, המבולבלת הזאת, היא הפכה להיות נחלת ההמון הרחב, התמים. אז, והיא גרמה לאותו מבנה נפשי נכה, חסר יוזמה וחסר לקיחת אחריות וחסר פעילות שיונק מאוריינטציה של יראת שמיים ומחפר על מערומיו הנפשיים והרוחניים בסגנונות של יראת שמיים. אז באו תלמידי חכמים, גדולי תורה, וניסו לנער קצת את הציבור, ואמרו, לא, המחשבה שלך שגאולה היא צריכה לבוא רק על ידי, לא יודע, האותות שאלוני על בידיי ועל פה על ידיי צברוני, יבוא אחד עם זקן, עם מטה, יתחיל לעשות פה ימין ושמאל, אז ייפול לנו משיח מן השמיים. אז זה כנראה רציני, אבל לא, זה לא נכון, אלא להפך, צריך לקחת יוזמה וצריך לפעול וצריך לעשות וכדומה ועוד. ומשה רבינו מתי שקדוש ברוך הוא הבטיח לו להיכנס לארץ ושלך ולזרחה אתן את הארץ הזאת, אז הוא לא אמר טוב, קדוש ברוך הוא הבטח תתן לנו את ארץ ישראל עם סרט אדום, עם donated to עם ישראל. לא חשב שזה ככה, הוא הלך ונלחם, ויושע הלך ונלחם. אז גם אנחנו צריכים לקום ולכבוש ולעשות ולמסור את הנפש ולעשות את יותר ממה שאנחנו יכולים לעשות וכולי ואולי, ואז בעזרת השם. אז האוריינטציה הזאת הלכה, אתם מבינים, העץ היה עקום, אז עקמו לצד השני, אז מראות שדיברו לצד השני, אז בסוף נוצר מין שיבוץ כזה שאומר, אז זאת אומרת, גאולת העתיד, הקדוש ברוך הוא לא עושה כלום, זה רק אנחנו עושים. אף אחד לא אמר דבר כזה. מעולם לא נאמר דבר כזה. אולי נשמעו דברים כאלה, אבל אנשי תורה אף פעם לא אמרו דבר כזה. ומי שאמר דבר כזה, אז הוא לא, בקיצור, הוא לא הבין. הוא לא הבין על מה... אני מנסה להסביר ממה זה נבע. אז זה חוסר הבנה. כן. אני מסביר שזה שיבוש ושיבוש. שיבוש שבא לתקן שיבוש.
אני אומר, קיצונית, כמו שאמרתי, פה הקדוש ברוך הוא, אנחנו, אני מבין. אבל יש איזון, יחס שונה בין הדורות
השונים. זה יכול להיות, זה יכול להיות. מינונים יכולים להיות, דברים שיותר בולט. אני יודע, קריאת ים סוף, ופה פחות קריאת ים סוף. בסדר. אבל עוד פעם, אף אחד לא הבטיח בדיוק על המינונים. כי נכון, ישנם הרבה דיבורים על זה, גבולתם שישראל קימה קימה, ונעני לכם, ונעבדתם, ונזרעתם, והרביתי עליכם אדם, כל בית ישראל כולו, ונשבו ערים, ונבנו החרבות, וארץ את נשמה תהווה, ותוך נשמה הייתה שממה לעיני כל עובר. הנה תראה את הנבואה הזאת, שאותה אנחנו כל כך רגילים לצטט, וזה הקץ המגולה. אבל מה זה הקץ המגולה? שהשם עושה... נעבדתם ונזרעתם והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כולו ונבנו הערים. מה נבנו הערים? מעצמם. יבנו אותם. יקופצו הגלויות מעצמם. יהיו אנשים שיתנו כתף לקיבוץ גלויות. אנשים יתפסו יוזמה ויעלו. יעלו את עצמם ויעלו אחרים. וזה נקרא, ואתם תלוקטו לאחד לאחד בית ישראל. וכן הלאה, וכל זה נקרא חזון עצמות היבשות, שהכל הקדוש ברוך הוא עושה, נותן פקודה, תקרבו עצם אל עצמו, זה הכל משמיים, זה קורה מעצמו. בטח קורה מעצמו. אז עוד פעם, בדיוק איך זה יקרה, הרעיון ייתכן שזה מה שבאים לחנך, באים להגיד לך, תדע לך, גאולה עתידית היא כזאת שהיא באה להסביר לך את המופע האלוהי האולטימטיבי. והמציאות האלוהית היא לכל הפחות הכל. על כן, הגאולה היא כמו המציאות, המציאות האלוהית. מה לנו ולמציאות האלוהית? התשובה היא שהמציאות האלוהית מצד עצמה, אין לנו שום מושג ממנה. והיחס הבילדי שלנו לאלוהים זה דרך המציאות. כי המציאות, בטוטליות שלה, זה היחס האלוהי. זה היחס האלוהי, זה כל מה שאנחנו יודעים. זה פחות או יותר, זה מה שאנחנו יודעים מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא פעולותיו, גילום רצונו, אבל זהו. אבל כל, הכל ברא לכבודו. כל הנקרא בשמי, ולכבודי בראתי וצרתי ועשיתי. אז המציאות כולה נבראה למען השם, מכוח השם, בתכלית האלוקית, ברצון האלוהי. והגאולה היא כמו הבריאה, גדול יום קיבוץ גלויות, כיום שנבראו שמיים בארץ. אז באים לחנך אותך, דע לך, מה קשור לגאולה? הכל קשור לגאולה. ותתפתח מאוריינטציה ילדותי, שהיא אומרת, גאולה זה מאורה, גאולה זה, זה מקרה פה, שם, או אולי מקרה המרכזי והגדול והמרשים מכל המקרים שיכולים להיות, או המאורה יותר משמח, הגאולת הכותרת והליבה הפנימית שהכל חותר אליה. אז באים להוציא אותך מההתבוננות גסת המבט הזה. להסביר לך שהגאולה באמת זה הבנה שהיש כולו הוא מפרט שלה. ועל כן, ככל שמבשילים שלבי הגאולה, צריכה ללכת ולהיבנות יותר התודעה איך שכל מערכות המציאות הם חלק מהגאולה. והם הולכים ובונים את הגאולה. ועל כן, מה יש במציאות? ניסים יש במציאות. אולי טבע יש במציאות. גם טבע יש במציאות, גם ניסים יש במציאות, גם מקרים יש במציאות, גם אנשים יש במציאות. והכל פועל, הכל זה חלק מהגאולה. אז הכל יהיה שם. זה מה שמתכוונים לחנך אותנו. ומתי שמישהו אומר, יש שם ניסים, אז אומרים, יש שם ניסים, וטבע לא יהיה שם, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות דברים על ידי טבע, גאולה תבוא דווקא בדרך הטבע. אז שמע השלישי את הדיון הזה, אמר, הגאולה תהיה בדרך הטבע. אבל זה לא הייתה, זה לא היה העניין. הגאולה תהיה בהופעת העניין האלוהי במציאות. והעניין האלוהי במציאות זה הטוטליות. זה מה שנקרא מבט של אמונה. לא אמונה של ילדים, אלא אמונה של... התורה מדברת עליה. אמונה זה התפיסה הכללית של הדברים. כן. אז היינו פה באמצע, באמצע החזרה. המשך המשפט על המימד המוחלט שחזון האמת הולך ומחולל, זה שיודעים הם ויודעים אנו כולנו כי שרידי חרב הם של עם ישראל כולו, ההולך להרגיעו אל מקום מנוחת חייו ונחלתו לעולמים, מתוך שלילת המרגעה והמנוח לכף רגלו בארצות הגויים, בהתקבץ יחדיו עיוור ופיסה אחריו יולדת, ושבו בנים לגבולם, אשר השם קורא להם לביצון פלטתם בשיבת ציון וירושלים. פה מתחיל הרב ציודה לסרטט לנו או לגעת בנושא המרכזי, זאת אומרת, הכל הוא עוסק בו בנושא המרכזי, אבל הוא מתחיל לנסח, להתקרב לניסוח של העניין שהוא חותר אליו. שהעניין שהוא חותר אליו זה אמונת איתנו, כמו שאמרנו. שזה כותרת המאמר. יודעים אנו ויודעים אנו כולנו, זאת אומרת, הולכת ומופיעה פה ידיעה. היא תתברר כתודעה. אבל זו ידיעה, הדבר המיוחד פה, שרידי החרב, היהודים האלה, הנרדפים והפליטים, שהם עודים מוצלים מאש, הדבר המיוחד שבזוועה הזאת, זה שזה לא יהודים מוצלים מאש, זה שרידי עם ישראל כעם. המהלך הזה של השואה הוא לא שואה שמכוונת כלפי היהודי, אפילו לא מכוון כלפי היהודים, זה מכוון כלפי הישות האחת ששמה עם ישראל, שכל יהודי הוא מופע קונקרטי של הישות הכללית. זו הייתה מגמת הצורר, וזו הייתה צורת חשיבתו וצורת הרצאתו, וברוחו כל הפעילות הזאת נעשתה. והנה ככן, היחס הזה לישות היהודית כישות אחת, זה יחס נכון. וזה יחס שיש בו חידוש עצום, שמזה 2000 שנים לא היה. כי לעולם, עם כל מה שעשו לנו בכל הזוועות לאורך מאות ואלפי השנים האחרונות, אז היחס היה אל הקהילות, אל היהודים. אבל פה היה היחס אל הישות הלאומית, לא אל המציאות של שמעוררת הזעם, שזה הקהילה שנמצאת אצלנו. אם יש קהילה בקצה תבל, אנחנו נחפש אותה כדי שהיא לא תהיה. זו הייתה מחשבתו. זו הייתה מגמתו, מסתבר שזה היה יקר לו יותר מאשר עצם הקיום הגרמני. אבל זו האוריינטציה, וצריך לשים לב שיש פה אינטראקציה עם החזון. כי החזון הוא מדבר על תקומת הישות העברית האחת. כשאלוקים יושיע ציון ויבנה הרי יהודה ויחזיר שכינתו לציון ועובי שמו ישכנו בה, אז השכינה, כי הייתה השכינה בישראל בבחינת רוח חיים בגוף האדם, ביותה מקנה להם זיו ואור בגופם ובנפשם ובמעונותיהם, כמו שנעים להזכיר בערב פרשת מצורע את דברי הכוזרי שמסביר את תופעת הצרת במילים האלה, שהישות הישראלית זה ישות אחת, השכינה זה החיות הישראלית, כשהיא מופיעה אז יש זיו ואור בגופם, נשם ומנותיהם, שרחקה מהם נבערו רצותם וחלף יופיים ונולד נולדים במצבים של הסתלקות החיות הכללית, תופעות כאלה ייחודיות לאובדן החיים הכלליים שמופיעים במחלות האלה. אבל המציאות הכללית של ישראל בגלות היא גם כן סוג של צרעת. היא חיה שווה בדד, היא מחוץ למחנה, וזה אותו עיקרון. אבל פה ישנו פתאום זהוי ש... יש פה את הישות האחת, את החיות האחת. זה מה שמביע בפי גאוני ישראל וצדיקיו, שהקיבוץ הוא התחלת דגאולה. דגאולת מה? דגאולת החיות הישראלית האחת. ועוז הרוח, ילך ויתברר לנו שזה עוז הרוח, לא כדי שאותי אתם לא תעזיזו פה מהגבעה, אלא זה עוז הרוח כי אנו נהיה ראשונים, בשביל העם הזה שיבוא אחרינו. והמוחלטות של המציאות הזאת, זה מסתבר שלאין ישות יהודית באשר היא, אם לא במסגרת תחיית החיים הנאחזת בארצה וארץ ישראל. ופה זה הולך ומתברר מתוך שלילת המרגעה והמנוח לכף לרגלו של העם הזה בארצות הגויים, ובגויים האלה לא תרגיע, לא תמצא מנוח לכף רגלך. אני חושב שהזכרתי לכם כמה פעמים בכל מיני הזדמנויות דברי הגרא הנודעים, שלשון יחיד במקרא משמעותו פנייה אל עם ישראל כישות אחת, אל כלל ישראל. ולשון רבים במקרא זה פנייה או דיבור על פרטי עם ישראל. אז בגויים האלה לא תרגיע ולא תמצא מנוח לכף רגליך, נאמר לעם ישראל כאיש אחד. הישות העברית אין לה מנוח, כי אם אתה מדבר על הפרטים, היו להפך, זה מה שכותבים האחרונים בעיקר, פעמים רבות, איך כותב למשל המשך חוכמה, כשחושבים שברלין זה ירושלים, וכשחושבים בקיצור שיהודים בכל מקום תמיד מחפשים את המסיבות שלהם, ובכל מקום תמיד הם מוצאים סיבה למסיבה, ו... אתה מסופר צועק על זה, איך אתה עושה חנוכת הבית בונה בית בחוץ לארץ, באשכנז, ומתכוון לעשות שם חנוכת הבית. מה שהיה חנוכת הבית? בניין הבית שלך שם זה חורבן הבית. אבל היהודים דווקא עשו חנוכות בית, היו להם פקיצו. תמיד מספרים לך, סבא שלי, אתה יודע איך שהוא היה עשיר בבגדד, וסבתא שלי, אתה יודע מאיזה עשירים הם היו, וכמה טוב להם, וכמה משרתות, וכמה זה, ותמיד הם אכלו את הקצפת. זאת אומרת, היהודים בכל מקום מצאו את האפשרות, והיה להם מנוחה רבה לכף רגלם. ליהודים הייתה מנוחה, אבל לעם ישראל מעולם לא מצא מנוח לכף רגלו. וזה מה שדיברה הנבואה, וזה מה שהתרחש. ומתוך שמתגברת הכלליות, אז מתבררת שגם ליהודים אין מנוח לכף רגלם. והתכונה הלאומית הכללית בסוף מנערת את כל רקמות החייה וכל תאי החיים שלה. ואז מתקבצים מדעתם ומחוסר דעתם, מכוונתם ובלי כוונתם, משמחתם או מצערם, בהסכמתם או מהתנגדותם, אבל הם מוצאים את עצמם מתקבצים יחדיו, עיוור ופיסח, הרב ויולדת, ושבו בנים לגבולם. ומי משיב אותם? הקדוש ברוך הוא משיב אותם. השם קורא להם לביצרון פלטתם בשיבת ציון וירושלים. וזו ידיעה שהם יודעים ואנחנו יודעים. והידיעה הזאת היא לא סתם ידיעה, היא לא ידיעה אקדמית, היא לא ידיעה אינטלקטואלית, היא אמונה, היא תודעה. והנה הוא עובר פה מהידיעה אל האמונה. האמונה הפנימית השרויה מתחת להכרה ובצבצת מבעד לה וממנה. אלה ממדים לא מודעים. לא מודעים, לא רק שהם לא מודעים בפרטים, שהנה, תודו, אנחנו לומדים את זה בימינו. כמה יודעים להגיד את מה שהרב צידה אומר פה? שלא לדבר על אלה שמעולם לא קראו את המאמר הזה. אני תוהה אם אלה שקראו את המאמר הזה, הם יוכלו לחזור על מה שנאמר במאמר. תפוס, תפוס. תפוס את המדי חכמים שקראו את המאמר, תגיד להם מה כתוב פה, תגיד בעל פה. אם תמצאו עשרה צדיקים בתוך העיר, נסעתי נכון למקום בעבורם, אבל קיצור, אני לא יודע אם יש עשרה, ואולי יש. קיצור, מאות אין. ועל אף שמי כבר יודע את זה, שלא לדבר מאלה שלא למדו, אפילו שלמדו, אבל מכל מקום מצביע הרב צבי יהודה על האמונה שהיא קיימת, אבל אם אף אחד לא יודע על מה שהוא מדבר ולא מבין מה הוא אומר, אז איפה נמצאת האמונה? כן, האמונה הזאת היא נמצאת מתחת להכרה, היא שרויה מתחת להכרה ומבצבצת מבעד לה וממנה, של הפרטים בעם ישראל, ואולי בראש ובראשונה של הכלל, כי גם יש מושג כזה של כלל, יש מושג כזה של תודעה כללית, של נפש ציבורית, נפש כללית, והיא מניעה את החברה ואת הדור, היא פועלת על כל יחיד ויחיד ועל כל משפחה, בכל שבט, פועל. זה לא רק מימד של התת הכרה הפרוידיאני, שמה שנקרא בלשונם פסיכולוגית המעמקים, ובלשוננו אני חושב שזה פסיכולוגיית הממדים השטוחים, אבל מכל מקום בשביל החשיבה ההמונית זו העמקה מסוימת, והיא ודאי מחנכת גם את הציבוריות הרחבה לשים לב לממדים שלא נהגו לחשוב שהם קיימים ופועלים ומשפיעים. יש מושג שכיום כל מישהו לא נבער לחלוטין, אז הוא יודע שיש מנקרא תת הכרה, כבר הוקנה בידיעה ההמונית בצורה תת הכרתית האדם פועל. אבל פה לא מדובר על תת הכרה, פה מדובר על ממדים יותר עמוקים מתת הכרה. פה מדובר אולי על מה שגם את זה יש בפסיכולוגיה כבר, אולי של יונג, לא של פרויד. לא מודע, לא מודע קולקטיבי, לא מודע של התרבות כולה. ממדים שהם צרובים באיזה הכרת על שמניעה את האנושות. כן, ישויות רוחניות, והן קיימות ומעצבות את התרבות, מעצבות את החברה, מעצבות את המבנים הנפשיים שתינוקות נולדים בתבניתם, והם פועלים עליהם. אפשר להגביר את זה, אפשר לטשטש את זה, אפשר להתחמק מזה, אבל אי אפשר לסלק כל רושם של זה. לעולם יהיה רושם של הדבר הזה. ופה הממד הזה, האמונה הפנימית, הממד הזה של הידיעה, וזו ידיעת מעמקים, אבל לא מעמקים של תת ההכרה של האדם הפרטי, אלא ידיעת המעמקים של נשמת האומה, של רוח האומה, של כוח החיים הכללי של האומה, או של האנושות כולה, שכל המערכות הן קשורות זו בזו, ידיעת המעמקים הזאת, זו אמונה פנימית, היא שרויה מתחת להכרה, אז אני נוטה להסביר, הקולקטיבית, של החברה כולה, והיא מבצבצת מבעד לה וממנה, על אף שאין הכרה מכל מקום, ההתנהגות, כמו בחקר של הנפש הפרטית, שהפסיכולוג אז הוא יודע על פי ההתנהגות של האיש להצביע על מניעים תת-הכרתיים אצלו. אז ככה אפשר להבחין במה ששרוי מתחת להכרה, כיוון שהיא מבצבצת מבעדה. זאת אומרת, דרך ההתנהגות, דרך המאורעות, הנה, קורה פה מה שקורה, יש פה את ההבאה, את הקביעה, את ההחלטה. הרב צידה אומר, זה התבטאות דרך מה שמוכר, כי התופעות האלה מוכרות. גאוני ישראל מבטאים, חלוצי ישראל נחרצים, המימד המאלץ לכיוון החד משמעי, הבלעדי, של נהירת ישראל לארצו והאחזות בה, הממדים האלה הם מבטאים איזה זרם חיים, איזה נהייה פנימית, שהיא זאת שנותנת את רישומה בכל זה כאחד. והנה פה ניכרת התודעה, תודעת העל, תודעת המעמקים, ההכרה הפנימית, האמונה הפנימית של האומה, של נשמת האומה, של הנפש הציבורית, והנה היא נותנת את רישומה. והיא גם מבצבצת לא רק מבעד לה, מבעד לה זאת אומרת, יש פה את המסגרת, אבל תסתכל מעבר למסגרת, ואז תחוש שיש משהו שמניע פה את המעבר למסגרת. אבל היא גם מתבטאת ממנה, מן המסגרת עצמה. לא רק מבעד לה, לא רק שהמסגרת היא, כי מה שמניע את האנשים, או את החברה, או את התרבות, זה המון רעיונות. אני יודע, יש להם מקלטים פתוחים, ויש להם אינטרסים, ויש להם פחדים, ויש להם אילוצים, יש להם מיליון ואחד סיבות ומוראות ואידיאולוגיות ואיזמים. הכל רוקד פה, והכל מצוי בשוק. רק מעבר לכל השוק הרעיוני והנפשי ורוחני ותרבותי, תבחין ביסוד המעמקים, שהוא מעבר לכל זה. ואם תבדוק טוב, אתה תוכל לראות שפה ושם, זה גם מתבטא לא רק מעבר לכל זה, אלא בזה. גם במה שאנשים מודעים וחושבים ואומרים. כי גם שם זה מתבטא. אבל ישנה אמונה פנימית, והיא פועלת. וכבר דיברנו בפעמים הקודמות, שהאמונה זה הספיגה הנפשית של החזון. אמת ואמונה. כל זאת וקיים עליהם. החזון הוא חזון האמת, והאמונה זה מה שמשפיע על הפנימיות הסובייקטיבית שלנו. שהפנימיות הסובייקטיבית, שוב, אני לא בטוח שאני מתכוון פה בדווקא לפנימיות הסובייקטיבית של כל אחד מאיתנו כפרט. גם, אבל שוב, פנימיות סובייקטיבית יכולה להיות גם כן לקולקטיב. גם לציבוריות. הציבוריות, באותו רגע שיש בה איזה הנאה פנימית שמהווה את הלא מודע הקולקטיבי שדוחף את החיים ומעצב אותם על פי איזה מדיניות על שהמפרט של עומר החיים הולך ומבטא אותו, שם אנחנו יודעים לסמן את האמונה. זו הגדרת המושג אמונה. מה שמניע את מדיניות החיים באופן טוטלי. ולכל אחד, כל אדם או לכל חברה, יש רעיון על, אידיאת על, מחשבה יסודית, איזה תבנית פנימית, איזה שאיפת על, שמדעת או לא מדעת מניעה אותו. ומעצבת את מדיניות חייו. וזה בשפה המקצועית, הפנימית, נקרא אמונה. זו האמונה. והאמונה הפנימית, השרויה מתחת להכרה ומבצבצת מבעד לה וממנה, היא מבררת את אימת האחריות כלפי מערכת הדורות של האומה הישראלית כולה, וקשר אחיזתה הנצחית באדמת פלאים וחמודות זאת, כמי השמיים על הארץ, כלפי שיעור קומתנו האורגנית, ההולך ומתגלה בשכלולו הציבורי, במורשת מקומנו זאת. הזיקה בין העם לארצו, היא זיקה, אפשר להגיד, אולי בצורה ראשונית, זיקה היסטורית, רבת ימים. זו ארץ אבותינו, ארץ חמדת אבות. ואפשר להגיד שזה ניסוח גס ושטחי. להגיד שמה שמקשר בינינו לבין ארצנו, זה קשר היסטורי, ארוך ימים. כי האמת, אפילו ההיסטורית, היא מורה שהקשר בינינו ובין ארצנו הוא איננו היסטורי. כי הקשר בינינו ובין ארצנו הוא מתחיל על פי אמונתנו וההגות הספרותית המקורית שלנו, התורה. זה מתחיל מהציווי האלוקי לאברהם אבינו שהתגבר על המסגרות ההיסטוריות שלו. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ. יוצא שהקשר שלנו עם הארץ הוא לא מתחיל מההיסטוריה. להפך, הוא מתחיל בניגוד להיסטוריה. הוא מתחיל מעל ההיסטוריה. הוא מתחיל מהציווי האלוהי. שציווי האלוהי אחד הוא עם הקטגורליות השורש נשמתית, הפנימית. של אברהם אבינו, וזו הקטגורליות השורש נשמתית פנימית שלנו. ארץ ישראל היא לא נקראת ארץ ההיסטוריה הישראלית. היא נקראת בית חיינו. היא נקראת אדמת הקודש. כמו שעם ישראל נקרא עם הקודש. ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש. והקשר שלנו בין הארץ הוא קשר של נחלה. והנחלה זה נצח. ונצח זה לא היסטוריה. כל מקום שנזכר הנחלה אין לה הפסק. והיסטוריה זה, יש לה התחלה, סביר שיש לה סוף. אבל נצח זה נצח ישראל. זה קודש ישראל עד שם ראשית תבואתו. זה מה שקודם להיסטוריה. זה האידאה של ההיסטוריה, זה נשמת ההיסטוריה. והקשר בינינו ובין הארץ הוא קשר נשמתי, פנימי. זו אדמת פלאים וחמודות, כימי השמיים על הארץ. התורה מתחילה בקשר בין עם ישראל לארצו, ככה רש"י הראשון מלמד אותנו, שהבראשית ברא אלוקים, זה כדי שיהיה ברור הקשר בין עם ישראל לארצו. אפילו מבחינת, איך נגיד, מניסוחים פוליטיים כאלה. אם יאמרו אומות העולם, יאמרו. אבל עיקר, אתה רואה שהקשר בין העם לארצו, זה מה שגורם לפתחון הפה שדיבר את התורה. והנושא הראשון, ההגה הראשון של התורה, זה בא בקונטקסט הזה. מה שמה ש... אדמת מלאים וחמודות זו, והקשר שלנו איתה, זה לא קשר מאז שנברא העולם. זה קשר מלפני שנברא העולם. זה קשר אחיזה נצחית. נצח זה לא מאז שנברא העולם. העולם נברא מאיזה נקודה זמנית. אבל הקשר שלנו עם הארץ הוא לפני שנברא העולם. הוא קשר החיים, הנשמה, המגמה, ההוויה. העולם כולו נברא בקשר הזה שבין בינינו לבין ארצנו. ותכונת החיים הזאת שהיא מקשרת אותנו לארצנו, היא יש והיא מתגלה בצורה בריאה ומלאה, ויש והיא הולכת ומסתלקת עד שהארץ מקיעה אותנו. אבל פה כשהארץ שוב הולכת ומושכת אותנו, ואנחנו הולכים ונמשכים אל הארץ, הולכת ומופיעה תודעת המעמקים, מעמקי היש, מוסדות ההוויה, מקורות הנצח של כל הקוסמולוגיה, הם אלה שהם תובעים את יישומם הטבעי, האותנטי, המקורי, ובד בבד עם המערכת הנסיבות המאלצת או מסבבת או מרוממת או קובעת או מביעה, מה שלא יהיה, אבל הולכת ונבנית פה התודעה בד בבד עם התודעה שאנחנו עם, הולכת ומופיעה תודעת היותנו עם, שאין ישות לנו כעם אם לא מצד הביטוי העצמי שלנו, של עצם זרם החיים שלנו, זרם חיים הנצחי, ומתוך כך האחריות הנוראה של כל הדורות מראשית ועד אחרית כלפי נשמת כל הדורות מקודם ראשית ועד אין אחרית, שאמורה לבטא את קשר החיים שלנו עם החיים שלנו, וממילא החיים שלנו זה הארץ הזאת. האמונה הפנימית השרויה מתחת להכרה ומבצבצת מבעד לה וממנה, היא מבררת את אימת האחריות כלפי מערכת הדורות של האומה הישראלית כולה. זה לא אחריות בשביל היהודים המסכנים, שזה לא יכול להיות שעושים להם משפטי דרייפוסים, ואחר כך עושים להם פרעות בקישינייב, ואחר כך עושים להם משנות באושוויץ. זה לא יכול להיות, השערוריה הזאת לא יכולה להמשיך. אין ברירה אלא למצוא לזה פתרון. זה מה שנקרא אילוצים חיצוניים או נסיבות חיצוניות שמעוררות את הבשר המת מתרדמתו. אבל כיוון שהוא מתעורר מתרדמתו וישוב להכרתו, אז אנחנו לא הולכים פה כדי להינצל ממישהו או כדי לעשות פילנטרופיה למישהו, לקבוצה זו, אפילו לכל היהודים כולם, עם כל החשיבות והמוסריות שיש בה במפעל הזה. אבל אנחנו מתמלאת פה התודעה הקולקטיבית שלנו באחריות כלפי מערכת הדורות. לא הדור הזה, וגם לא הדור הבא, אלא הדורות, גם לא הדור שלפנינו. כל הדורות, כל הדורות שהיו וכל הדורות שיהיו, יש להם ייעוד, יש להם מסגרת, יש להם מהות, יש להם עניין, וכלפי התוכן הזה הולכת ומתעוררת פה תודעת האחריות. תגידו, מי חושב על זה? תשובה, הרב צידו חושב על זה. זה ממש מספיק. וכיוון שהוא חושב על זה, לא תהיה שום ברירה, אלא יגיע היום שכולם יחשבו על זה. וכולם ידברו על זה, כי זו האמת. ומכל מקום, ולו יש אדם אחד שחושב על זה, הוא כבר יודע להגיד שזו המחשבה הפנימית של הכלל, של הציבור, של נשמת הדור, וודאי וודאי של נשמת האומה. וכתוצאה מזה, זה ילך ויתברר כמעה כמעה. ולפעמים גם בפריצות, לא רק בכמעה כמעה. האמונה הפנימית השרויה מתחת לקרה ומבצבצת מבעלה ומבדלה וממנה, היא מבררת את אימת האחריות כלפי מערכת הדורות של האומה הישראלית כולה, וקשר אחיזתה הנצחית באדמת פלאים וחמודות זאת כמה השמיים על הארץ כלפי שיעור קומתנו האורגנית. זו האחריות. כלפי שיעור הקומה האורגנית, שיעור הקומה החי של החיות הישראלית. שיעור הקומה של החיות הישראלית. זה החיה הזאת. ששמע ישראל וחקוק על מצחה ישראל, והיא עומדת באמצע הרקיע וכל גדודי מעלה ומטה אומרים בעקבותיה, כי היא אומרת ברכו את השם המבורך, ברוך השם המבורך לעולם ועד. זה קומת שיעור קומתנו האורגנית, והוא הולך ומתגלה בשכלולו הציבורי במורשת מקומנו זאת. בית חיינו זה המקום הבלעדי שחיינו במלוא שיעור קומתם יכולים להופיע בו, וכיוון שאנחנו הולכים ונחזים, כי אז מדעת ושלא מדעת, מרצון ושלא מרצון, מהסכמה ולא מהסכמה, לא משנה כל הממדים איך הם בפרטים ומה מתרחש במוחות של האנשים, אבל הולכת ומופיעה פה שכלול, ככל שהולכת והמסגרת מופיעה יותר ויותר בצורה ציבורית, פרטים מתקדים לקהלים והקהלים לקהל גדול ישובו הנה, והופכת להיות מסגרת ציבורית ממלכתית ומדינית, והיא גם היא תלך ותגדל באיכויותיה, כמויותיה ותודעותיה. כל זה הולך ומופיע את שיעור הקומה המלא, את השכלול הציבורי של שיעור קומתנו זאת. והתודעה הזאת, זאת תודעת המעמקים שמניעה פה את הכל. ושוב אני אומר, היא נמצאת, כן, יכול להיות שהיא אפילו נמצאת בתודעה הממשית של אנשים, אפילו של אנשים רבים, והיא ודאי נמצאת אצל כל האנשים בחצי תודעה, שאם תגיד להם את זה, אני חושב ש רוב האנשים שיושבים כיום בארץ ישראל, בני העם העברי, ישמחו לשמוע את זה. ואני חושב שיתרה מזאת, שאם תגיד את זה לרוב האנשים שיושבים על פני הגלובוס, הם גם כן ישמחו לשמוע את זה. כי כשאתה מצביע על הממד הזה, אז זה ממד מאיר עיניים. זה שאנשים לא נוהגים להשמיע את זה, זה לא משנה את המציאות. אז זה כמו שאני לא יודע מה, טוב, בוא תסביר לבדואים, אולי כיום זה כבר לא נכון, אבל יש כל מיני שבטים, תסביר להם מה זה גרביטציה. אז יש כאלה שלא יצמחו להבין מה זה גרביטציה. אבל רוב בני אדם, תסביר להם גרביטציה, יצמחו לשמוע. ולא יגידו, לא נכון. לא על פנים, מתנגד. זה לא, אתה מסביר לו איך עובדת המציאות, על פי המבט הזה אתה מבין בבת אחת מה שמתרחש פה. אנחנו אומרים, it makes sense. זה נראה הגיוני, נראה טוב. וכל אדם ישר, שאני חושב שרוב האנושות היא כזאת, אז תשמח לשמוע את זה. טוב. חשבתי לעשות סקירה מהירה של מה שלמדנו, אני בטוח שכבר למדנו יותר מזה בפעמים הקודמות, אבל לא נורא, אנחנו אומרים דברים חשובים. אז טוב לחזור על זה פעם נוספת. שבת שלום.